עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בצופים מלמדים שכל צופה חייב לעשות כל יום מעשה טוב. בפעולה השבועית מתבקש כל חניך לדווח על מעשיו. אחד סיפר שהעביר זקנה את הכביש, וגם השני העביר אותה, וגם השלישי והרביעי, כשתהה המדריך למה צריכים ארבעה כדי להעביר זקנה אחת, הסבירו לו שהיא לא רצתה לעבור. ישראל השיבה לחיקה משבי האויב הסורי בת ישראל. מצווה גדולה, פדיון שבויים, כל הכבוד לנו. אפילו המחיר ששולם עבור הצעירה החרדית לשעבר ממודיעין עילית לא היה בשמיים. שני רועי צאן ומיליון דולר חיסונים לאסד, לקרובה וידידיו. אלא שבמהרה הסתבר שהגברת הצעירה בכלל לא רוצה להיות כאן. ניסתה כבר כמה פעמים לעבור, מכריזה שגדרות וגבולות לא יעצרו אותה. הערבים הם לא בני דודיה לפי הצהרתה, הם אחיה. אז למרות הרועים והמיליון, אני מציע עוד מחווה קטנה אחת. או שיאשפזו אותה בכפייה, או שיקחו אותה למעבר קונטרה, יראו לה את הכיוון ויוסיפו לה בעיטה בתחת, מטעמים הומניטריים.
שלום, אני בן כספית ואני היום שוטר הרע. אני לא יודע מספיק פרטים כדי לחוות דעה מדויקת על המחיר שישראל שילמה על אותה ישראלית מבולבלת שמעדיפה לחיות בסוריה מאשר כאן איתנו. אומרים ששני רועי צון וקצת יותר ממיליון דולר זה סביר, אני מניח שזה נכון, בעיקר כשאני נזכר כמה שילמנו על גלעד שליט ומה היה המחיר ששילמנו על מה ששילמנו. הבעיה שלי נמצאת בתפיסה האסטרטגית הראשונית במסגרתה ישראל היא המדינה היחידה בעולם, אני חוזר, היחידה בעולם שמשלמת מחיר כלשהו על תשושי נפש למיניהם שחוצים בטעות גדרות. אני כבר לא מדבר על מסקנות ועדת שמגר שמעולם לא אומצו, אני מדבר על העניין הבסיסי ההומניטרי ההגיוני הזה של להודיע אחת ולתמיד שאנחנו לא משלמים מחירים עבור החברה האלה, נקודה סוף. מי שיסתבך איתנו בסוגיה הזו ישלם פי ארבעה במנופים שאנחנו יודעים להפעיל. אז זהו, שאף אחד כאן לא תורך לשים קץ לטרפת הזו. אז נמשיך לשלם. טוב, פעם אחת כבר לא קראתי את השוטר שלך, אז כתבתי את אותו שוטר.
לא תאמנו.
לא, אבל אנחנו נוגעים בקצוות שונים של העניין. כי עצם העובדה שאנשים שבאמת, שלושת הישראלים בעזה, זה שלושה ישראלים שלפחות על שניים מהם פורסם בצורה ברורה שהם לוקים בנפשם.
נכון.
לדרוש מחיר על זה.
ואחד מהם נדמה לי ניסה כמה פעמים, גם, כן. גם בעזה היה אחד שניסה כמה פעמים. עכשיו, אחת מהשתיים, או שהאנשים האלה הם באמת פגועים בנפשם וצריכים משפוז, גם בכפייה, או שבאמת צריך לכבד את רצונם. אם הם אחראים למעשיהם, אז שישארו שם. ואם הם אינם אחראים למעשיהם, אז ישפוז בכפייה.
תשמע, יש פה גם דברים יותר מורכבים מזה, ולא לא רוצה שניכנס לזה. אבל עצם העובדה שיש בכלל מסע ומתן על אירוע כזה. הרי כשעוברים, אתה יודע, בטעות ירדני, בטעות עובר, מחזרים אותו, זה לא... אתה מבין? לזה אני מתכוון, לזה שזה פשוט, אנחנו בני ערובה של כל מיני הזויים כאלה. זה מוציא אותי מדעתי. זהו, עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראי על השידור עידו כהן, שאלתי עכשיו כדי לפתוח בכל זאת, לעשות ספתח כמו שאומרים, את השאלה הבאה בטוויטר. עסקת החזרתה של הישראלית מסוריה תמורת שני רועי צאן ו-1.2 מיליון דולר לחיסונים עבור הסורים היא 1. סבבה לגמרי, 2. טרלול מוחלט, 3. ככה זה לפני בחירות. בכל זאת, פה, מה היה קורה אם זה לא היה לפני בחירות?
אותו דבר, לא.
עכשיו, יותר מזה, כאילו, היא גם חרדית וגם חילונית, אתה לא יכול להסתבך פה עם אף אחד. אתה מבין? היא חרדית לשעבר, וכל מיני כאלה, כאילו,
אני לא חושב שהחרדים יפעילו פה לחץ, לא נראה לי שזה היה הסיפור.
כן, וזה גם נתניהו וגם גנץ שותפים לעסקה, אני חושב שגנץ לא פחות מנתניהו, ולכן בקטע הכללי אני חושב שהיא סבירה, בקטע העקרוני הגיע הזמן להפסיק את זה. על מה לא נדבר היום?
אביו של אייל גולן, דני ביטון, מת מקורונה. ברוך דיין האמת.
לא רק רואים, ישראל מימנה במיליון דולר חיסונים רוסיים לסוריה.
נחמן שי, מספר 8 ברשימת העבודה, תקוע בחול ולא יכול להשתתף במסע הבחירות. יהיה בסדר, נחמן, בינתיים שתי מים.
אתה איש רע, פיצוץ בין סמוטריץ' ובן גביר בגלל סרטון של היטלר ואימוג'י של לב, אין תחתית לחבית הזאת.
גליה, ביתו של עמוס עוז, כותבת בספר חדש כי יביה עיקה אותה והתעלל בה. ככה? אדמור הסובלנות?
צמרת משרד הבריאות הגיע לרמלה בענייני קורונה, נקווה ששמרו על ריחוק חברתי וביטחוני.
ישראל מעניקה פטורים והנחות בשווי 170 מיליון שקל בשנה לאונרא ולכמה ארגונים תומכי BDS, כי אין קריטריונים לשלילת פטורים. טמטום.
צהל עשוי להגיע לחסינות עדר בתוך שבועיים, נהדר, אבל העדר גם יוצא הביתה.
במערכות הגשם והשלג האחרונה עלתה הכנרת ב-21 סנטימטר. שימו לב, עוד חצי מטר היא גולשת.
שירה איסקוב, היום בבית המשפט, מול מי שניסה לרצוח אותה. תשמע, העניין הזה עם גליה עוז, נכון? אירוע מיוחד כזה, צובט בלב.
נכון, ואתה קורא גם את התגובה של פניה עוז, אחותה של גליה, שאומרת בשם האם, בשמה, בשם אחיה, שהם זוכרים אבא אחר, מחבק, אוהב, חם, תומך במשפחה. עכשיו, יכול להיות שיש ילד אחד שזוכה ליחס אחר, אנחנו קוראים את זה בהרבה משפחות, רואים את זה, שיש קצר, שאין, לא מתפתחת מערכת יחסים תקינה, אבל יש גם תופעה שהרבה מאוד יוצרים גדולים, יש פער בין הדימוי הציבורי שלהם, בין מה שהם מוצאים החוצה כיוצרים גדולים וכותבי ספר נהדר, והדמות שלהם בבית.
אז אני רוצה להוסיף זווית נוספת. אני לא הייתי שם, אני מעריץ גדול של עמוס עוז, ומת על פניה, לא מכיר את גליה, אבל יש לי וידוי. אמא שלי הקטע אותי כשהייתי ילד.
כן, השאלה אם היא התעללה בך.
לא יודע, כל אחד קורא לזה, נותן איזה שם אחר, יש כאלה ש...
היא גם כותבת, יש הבדל בין סתירה שנותנים בשעת כעס או משהו...
אתה יודע, לפני 60, 70 שנה, 50 שנה, ככה חינכו ילדים.
נכון.
להגיד לך שזה טוב, זה כנראה לא טוב.
נכון.
זה העניין, כאילו עכשיו לעשות מזה סיפור אחרי מותו. לא יודע, טוב, לא ניכנס לזה.
כשאני קורא את רשימת הספרים שהיא כתבה, אז יש לה ספר אחד, אחד האחרונים שלה, על ילד אלים, וכאילו היא לא רוצה להגיד את הדברים האלה, אבל היא כותבת אותם מזווית אחרת. למה ילד הופך להיות אלים?
מעניין מאוד, מאוד. טוב, אנחנו עכשיו נושא דומה, אבל הרבה יותר קשה. אני כבר מזהיר את בעלי העצבים הרופפים או הקיבה הרגישה. אנחנו אומרים שלום למי שלא נגיד את שמו, נקרא לו א', שלום א'.
שלום לך, ערב טוב.
אתה אביה של הילדה בת ה-10? שהוא תקפה מינית על ידי בן 17, שפרץ כן. אליכם הביתה, אפילו גם לא נגיד איפה זה בארץ, זה בדרום כמובן. כן. התוקף נמלט עם 50 שקל וצעצועים, הוא בן 17, והוא נשכב ליד הבת שלך, יש לי ילדה בת 10, אז קשה לי בכלל עם זה. לא חשוב.
אפשר לחסוך את התיאור.
כן, אני, אתה יודע מה אני
אצל. התיאור הוא נורא, ולא נחזור עליו.
הוא מואשם עכשיו, היום מוגש כתב אישום בבאר שבע, בית המשפט המחוזי לנוער נגד התוקף, הפרקליטות מייחסת לו התפרצות, גניבה, מעשה סדום, מעשה מגונה כלפי קטינה מתחת ל-16. קודם כל, היית בבית?
כן, ממש בחדר הצמוד.
ספר לנו מה ידעתם, מה הרגשתם, מה שמעתם, מי בכלל?
שום דבר. בעת המעשה שום דבר, רק בדיעבד, רק שילדה צעקה ובאה לחדר שלנו בצרחות.
והוא כבר לא היה?
הם ברחו, הם היו בבריחה, אני הספקתי לראות אותם בסוף הבריחה, ושיצאתי עם הנשק הם כבר נעלמו. היה להם רכב שהמתין להם בחוץ.
ניסית לראות בכלל לכיוון?
לא, פעם ראשונה שזיהיתי אותם, יצאתי בלי נה, רק רציתי לראות אם הם, בהתחלה נכנסתי לבית, לראות שהם לא בבית, ולראות שזה אמיתי, ואכן ראיתי שהמזירה של המפתחות של הרכב הייתה על הרצפה, ולא היו מפתחות, אז הבנתי שהיה פה באמת, בהתחלה חשבתי שזה חלום, כל הסיפור הזה.
שהילדה חלמה חלום רע.
כן, אמרתי, זה, הילד בא, צורח, וישר הבנו מהעומק הצרחות, שאגב, ומה שהיא אמרה, שאני לא אפרט את זה כאן, אבל זה לא היה בכלל חלום. אבל נכנסתי קודם לבית לראות שהם לא בבית, שהילדים האחרים, באותו חדר היו עוד 3 ילדים, באותו חדר.
אני מתאר לעצמי מה היית עושה, אני מתאר לעצמי מה אני הייתי עושה, אם אני מתעורר ויש לי אקדח והם לידי, איך קראו לו, אריה שיף? איך קראו לאחרון?
אני אוהב אותם גם בלי אקדח.
כן, גם בידיים, אתה צודק.
כן.
תגיד, והילדה על ההתחלה כבר אומרת, היא יודעת מה עשו?
היא אמרה שהיא לא ידעה להגיד מה, אבל אתה יודע, בתיאורים של ילדה היא הסבירה שמה שקרה בעצם לאמא ואשתי, היא התעוררה ישר מזה, אני עוד הייתי ממש חצי שעה אחרי שנדמתי, זה היה ערב שבת, אתה שותה יין קצת, אתה שם טוב. אתה לא חולם שפתאום לא ייפול עליך דבר כזה.
תגיד, הסיפור של אריה שיף שירה בפורצים שגנבו לו את הרכב ועכשיו מועמד לדין, היה לך באיזשהו מקום בתודעה או שבכלל לא חשבת על זה?
אני חושב שהוא בתודעה כל הזמן, לא רק הסיפור הזה, סיפורים כאלה יש רבים בארץ, זה סיפור העכשווי, אבל לגמרי, כן, לא שזה היה מונע ממני להרוג, אם הייתי יכול באותו רגע, זה רק בגלל בעיה טכנית לא, זה לא קרה, בגלל שלא הספקתי, זה הכל, אבל...
אם כי... אם כי אפשר להשוות אריה, בין מישהו נכנס לך לאוטו ונוסע, לבין מישהו...
אני דווקא כן רוצה להשוות. דווקא בגלל המקרה הזה. אני רוצה להגיד משהו בהיגיון, לדבר אל עם ישראל, מי שכן יש לו ספר, ואין פה שום דבר של שמאל ימים, של גזענות. אני מדבר על פשע בכללי, על עניין של... פשוט מזולזל כל כך בחברה של העניין של פרטיות, של, של רשות הפרט ורשות הכלל, והגבול הזה ביניהם. העניין הזה שהגבול הזה הוא, הוא כל כך תושטש, בגלל שברוב הפעמים זה באמת עבירות רכוש, אנחנו אומרים, מה, בסדר שגנבו. כשאתה מחליק על הקטנה הזאת, אני חושב שהגדרת החוק צריכה להשתדרג, מה שהיה בחשד עומד להעלות את זה למקום הראוי שלו. מי שנכנס לשטח פרטי, עסק, בית, שטח חקלאי, זה בתור התחלה, ונדבר בלחסים פרטיים, הוא צריך לדעת שהוא דמו בראשו, הוא מסתכן. הוא צריך לדעת שהוא יכול לתת משם, אולי יראו לו ברגליים, אולי יתנו לו מכות, אולי לא יודע מה, אני לא זה שאמור לספק הסברים למה ביצעתי את מה שביצעתי, ואם באמת היה חשש לחיי, או לא, כי כל דבר זה חשש לחיי. כל אדם מבוגר שנכנס לשטח פרטי, או לבית, או לעסק, או לכל מקום אחר, הוא מודע לחלוטין למה הוא עושה, והוא מודע שהוא לא שם, במיוחד אם זה בלילה, הוא לא שם בתמימות. גם אם זה ביום, זה לא משנה.
אתה הולך פה למקום מאוד מאוד מסוכן. הרי הכי קיצוניים בתחום הזה זה אמריקאים, ובארצות הברית, אם אתה דורך בפרופרטי של אדם אחר, הוא יכול לראות בך, אבל... אתה פה מדינה, אתה יודע, מאוד מאוד רגישה, קטנה, כולם עם נשק, ערבים, יהודים, חרדים, חילונים, אתה מבין? אתה יכול לייצר פה מצב הפוך.
יש פחות נשק מאשר בארצות הברית.
נכון, ארצות הברית זה אירוע מיוחד.
אני מבין את כל הרגישות בנושא טכנית והגיונית. מצד שני, אני כן חייב למחור משהו, זה פשוט, אני חושב שאיפשהו שללו מאיתנו את החירות הפרטית, כל עוד אני לא יכול, בתוך הבית שלי,
אני חושב שאם היית נוקט באמצעים בתוך הבית שלך, כשתוקפים לך את הילדה, לא הייתה לך בעיה. אבל אני מבין לגמרי מה אתה אומר.
אבל אם הם בזמן בריחה, הייתה לו כבר בעיה.
זה כבר מתחילה להיות בעיה.
מבחינתי זה לא נכון, כי הם פשוט רוכבים על הגל הזה, אני רואה את זה בכל עניין הפשיעה. הם רוכבים על השיפוט, הם יודעים בדיוק את החוקים.
ברור, כולל בצהלים אגב.
על פי הטוב לב שלך, נכון?
שהחיילים מסתכלים עליהם. תגיד רגע, אחרי כמה זמן לחדו אותו?
מהר מאוד, זה היה תפיסה, באמת המשטרת ישראל עשתה פה עבודה של תפיסה מאוד חוקית ומדויקת עם כל העדויות, עם זה בדאי הם ו...
ועכשיו יש לכם מושג, אני לא בדקתי את זה מה העונש המקסימלי, כי למרבה הצער הוא קטין.
אני לא מבין במשפט, הבנתי שתלוי בהגדרה שהשופט סוק, אתה יודע, יש פה עדויות סותרות, הוא אומר ככה, היא אומרת ככה.
הוא טוען בטח להגנה עצמית, אבל תגיד מה שלום הילדה.
בדיוק.
אני אגיד לך שמבחינה הזאת אנחנו הרגשנו חיבוק מאוד גדול מעם ישראל בכלל, ממש מכל הכיוונים, מחברים, משכנים, מכל הארץ, אנשים ממש תומכים בילדה, ברוך השם, השתקם, זה תהליך ארוך, כן? אבל בסך הכל הכללי היא בסדר כרגע, היא תחת השגחה והרבה הרבה אהבה ותומת לב.
היא בטיפול כלשהו?
בטיפול, מתחילה טיפול עכשיו, כן. לא רק לי, עוד כמה ילדים, כן, זה טראומה משפחתית, זה לא ילד אחד, כן.
זה כאילו משפיע גם על האחים והאחיות שלנו.
חד משמעית, כן.
טוב, אנחנו גם מחבקים ותשמרו עליה, ונקווה שזה ייגמר גם עם עונש ראוי.
נקווה שגם החוק ישתנה.
אני מאוד מקווה אני חושב שזה תהיה המטלה הכי גדולה לילדה הזאת, ולא עוד הרבה מאוד ילדים שאולי בעקבות זה לא יקרה להם הסיפור הזה.
קצת הרתעה, הגיע הזמן.
החוק צריך להגיע הזמן. זהו, זה נגמר.
תודה.
תודה רבה לך.
תודה.
מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, וגם איש תקווה חדשה, שלום.
ערב טוב.
בן ואריה, ערב טוב לכם.
זה היום אמור להיות הטקס הזה?
כן, ממש בעוד חצי שעה, אני אוטוטו יוצא לפגוש את ראש הממשלה ברחבת אומרה.
מעניין, הייתי מת להיות זבוב על הקיר, כי אתה כתבת היום פוסט מאוד נזעם, אתה הרי במקור.
זבוב בקצה התורן של דגל הדיו.
בדיוק, זה הטקס לשחרור העיר אילת, הנפת דגל הדיו, על ידי אלוף במילואים, אברהם, לא, אז הוא לא היה אלוף במילואים, אברהם אדן ברן.
היה מפקד הגייס בתקופתו, כן.
קראו לזה עוד אומרשרש, ו... היו אמורים היום להיות בטקס הנשיא ריבלין, כמקובל, ואתה כראש העיר, טקס ממלכתי שלא מכניסים עליו פוליטיקה. והרמטכ"ל שעבר, שניהם ביטלו.
משום היותו אלעתי, כן, אנחנו הזמנו אותו.
שכחתי.
נכון, נכון.
שהם שמעו שנתניהו ברגע האחרון השתרבב פנימה, הם ביטלו, ואתה כתבת פוסט נזעם מאוד, אבל אני בדקתי, גם אני אגב כתבתי משהו, אבל ב-2017 הוא הגיע.
תראה, אין בכלל בעיה שיגיע, אני רוצה להגיד לך, אני השנה אעמוד פעם 18 על הבמה הזו כראש עיר, ולא קרה מעולם מצב שבו שלושה ימים לפני טקס משנים את כל סדרו. אני כבר בתחילת ינואר קיבלתי, אנחנו, זה גם מרכז ההסברה, זה אירוע של מרכז ההסברה, זה אירוע ממלכתי, ארצי, קיבלתי אישור מלשכת הנשיא שהוא השתתף, היה לי מאוד מאוד חשוב דווקא בעת הזו, שיגיע נשיא המדינה, כי הוא באמת נקי מכל צבע פוליטי, והוא אישר, וכך התארגנו. דרך אגב, ההזמנות שיצאו לציבור, המופיע שם נשיא מדינתנו, ראובן רובי ריבלין, ושלושה ימים לפני האירוע, מודיע לשכת ראש הממשלה, שראש הממשלה החליט להגיע, וכתוצאה מזה קרה אשר קרה, וגם הנשיא וגם רב אלוף במילואים גדי איזנקוט בחרו.
אולי הבעיה היא איתם, שהם מחרימים אותו, כי אני מניח שהזמנתם כרגיל את ראש הממשלה, והוא אמר שלוח הזמנים אינו מאפשר לו, ופתאום לוח הזמנים כן מאפשר לו. למה הם ביטלו?
אנחנו מנהלים את האירוע הזה כבר הרבה מאוד שנים. בוא לא נהיה תמימי, ובוא לא נשתח את השני. הרי ברי לכול הדעלמה שאירוע שכזה לא קובעים אותו יומיים שלושה לפני. אני אגיד לך יותר מזה. הבוקר קמתי ומודיעים לי ששינו לנו את הליינאפ. שינו את סדר הדוברים. תגיד, זה נשמע לכם הגיוני? אנחנו חיים בעולמות הזויים? ממתי לשכת ראש ממשלה מתערבת בתוך סדר היום שמרכז ההסברה קבע אותו כבר לפני
שבוע? אז בוא נדבר פוליטיקה. הכנסת החליטה.
מבחינתי הטקס הוא טקס ממלכתי נקי, כך הוא היה, לפחות ב-17 שנים שאני השתתפתי בו. ולעטוף אותו בשליה פוליטית ובכל מיני גוונים, אני חושב שזה לא ראוי ולא מכובד, על כך הלמתי.
נכון, השאלה אם זה חד צדדי מצידו של ראש הממשלה, או העובדה שכנציגת הכנסת נבחרה חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון.
ומי בחר בה, אריה אלדר? אני אספר לך, יריב לוין.
נכון.
יושב ראש הכנסת, זה לא
ככה. נכון. אגב, וכשזה התפרסם גם החליפו אותה.
נכון. אז בואו, באמת.
הוחלפה? לא ידעתי.
בנציגת הליכוד, כן.
מי שבוחר את חברי הכנסת זה נשיאות הכנסת וזה יושב ראש הכנסת. הוא בחר בה, כנראה מישהו זעם עליו.
מישהו החליט שזה לא טוב שזה ייראה כמו אירוע של תקווה חדשה.
אבל עוד פעם, אריה.
אז החליפו אותה.
נו, החליף אותה בנציג הליכוד, ואז בא ראש הממשלה ואמר, אני נציג הליכוד, אני נציג מדינת ישראל.
הוא לא בא במקומו, הוא עושה את אותו דבר גם בשבוע הבא בתל חי, בדיוק אותו דבר אחד לאחד,
ממש כך.
אבל הוא תמיד מוזמן לתל חי.
לא, אני אומר לך, תבדוק,
ראש ממשלה תמיד מוזמן לתל חי, י' א' אדר בתל חי, ראש ממשלה מוזמן.
מופיע בתל חי לעתים מאוד נדירות, כמו באום אל-רשאש.
אבל הוא מוזמן תמיד.
אריה, אתה רוצה את העובדות או שאתה רוצה דברים אחרים?
לא, אתה לא הזמנת את ראש הממשלה?
העובדות מלמדות, בוא אני אספר לך, תרשה לי, בכל זאת, אני עושה את זה 17 שנים.
השאלה אם הזמנת את ראש הממשלה לפני שלושה חודשים.
ואמרו לו שלא, ובדקה האחרונה הופכים את הכל, זה הבעיה.
אבל אריה, אתה רוצה לשמוע את הפרטים? אנחנו באירוע הזה, בדרך כלל מי שמזמין ומי שקובע בסיכומו של דבר בעניין זה מרכז ההסברה, הם כמובן שואלים גם את דעת העיר. ואני אמרתי למרכז ההסברה, והם קיבלו את עמדתי, שבעת הזו, כאשר אירוע הוא חודש ימים לפני בחירות, טוב שיעמוד שם נשיא מדינה שהוא צבוע בצבעים נקיים, לזה אתה ואני מסכימים, אני מקווה. עכשיו, אני
התבקשתי, ביקשתי לקבל אישור שאני יכול לעמוד על הבמה, וקיבלתי אישור מהייעוץ המשפטי. תבין שאני ממש גרנד קלאשר, מה שנקרא, בתוך האירוע הזה. ופתאום בשלושה ימים לפני אירוע, ראש ממשלה, ומחליט שהוא עושה כרגלו בוקה ומבולקה, והופך את האירוע הזה מאירוע שצריך להיות אירוע נקי, סטרילי, ממלכתי, מכובד, פונה לתושבי העיר אילת, לאירוע שכולו פוליטיקה. היום דרך אגב, שלוש הפגנות יש סביב האירוע. מתי היו פה הפגנות? מעולם ואף פעם. זה תמיד היה אירוע שהוא כולו קונצנזיוס. אבל זה בדיוק הדברים שאני מלין עליהם, זה הפילוג והשיסוע וכל אותם דברים קשים שקורים לנו בעת האחרונה.
אגב, גם בנו של מי שהניף את דגל הדיו, אלוף אדן, עומר אדן, שהיה מפקד טייסת קרב בחיל האוויר, והנכד, ניר אדן, שהיה מאבטח 730, שאמר נתניהו, ביטלו בעקבות המאומה הזאת את ההשתתפות
שלהם. אין שום בעיה שראש ממשלה באשר הוא יגיע לטקס. ראש הממשלה היה ב-2017 בטקס, התקבל אחר כבוד. קיבל מפתח העיר, הכל בסדר.
טוב, אז היית בליכוד.
זה קורה כמו שזה קורה עכשיו, יש בזה בוטות. יש בזה בוטות, ויש בזה חוסר רגישות, וחבל שכך.
טוב, אז אנחנו נעבור רגע קצת באמת לפוליטיקה. קודם כל, אני מת לדעת מה תגיד לו.
אני אגיד לו, שלום אדוני ראש הממשלה, אנחנו צריכים שתקן, ובנאום שלי, אם תפתח את היוטיוב, אתה תשמע אותו במלואו, ואני מוכן לשלוח אותך לאחר האירוע, אני אשלח לך אותו בן.
מה תגיד בנאום?
אני אגיד בנאום שאני מאחל היום שבו מדינת ישראל תהיה מדינה שחוזרת לשפיות, שהאהבה היא הופכת להיות מנת חלקנו. הנאום שלי יהיה נאום מאוד ממלכתי. אני אתייחס כמובן לנושא הקורונה ולנושא שדה דוב, אבל אני בעצם מזועק את זעקת מתושבי מדינת ישראל שמשוועים, משוועים לאחווה ולאחדות ולכל...
טוב, אז אתה מעביר אותנו לפוליטיקה בדיוק בדבר הזה, כי עושה רושם שהוא מצליח, נתניהו כנראה להקים ממשלת מה שהוא קורא ימין על מלא.
אני, תשמע, כשאני רואה את הדמויות הקיצוניות שהוא מחבר אותם, אז אני לא בטוח שזו הצלחה שהייתי מתגאה בה, אם תהיה הצלחה. להערכתי, כמו שהדברים נראים, מבלי להיות מנתח פוליטי גדול, אני חושב שהאלטרנטיבה היחידה הסבירה, הריאלית, להרכיב קואליציה מהמכתז ימין בידי גדעון סער, כך נראים הדברים. ואני מאמין שכך זה יקרה, ואתה יודע מה, ואני גם מתפלא שזה יקרה.
אבל את המפתחות מחזיק נפתלי בנט.
אני לא יודע, אני חושב שנפתלי
בנט כרגע... בלעדיו גדעון בטח לא יכול להרכיב ממשלה, הוא לא ילך למשותפת.
אני חוזר ואומר, אני חושב שגדעון הוא האיש שיוכל להרכיב את הממשלה. אני מאוד מאוד מקווה שבנט יודיע סוף סוף לאן פנף, כפי שהדברים נראים כרגע. עושה רושם שבנט מחובר לבנימין נתניהו, אני מקווה שלא כך יהיה. אנחנו בכל מצב, כמו שהדברים נראים, גדעון סער וחבורת, החבורה האמיצה יש לומר, של תקווה חדשה, זו תהיה החבורה שתרכיב בסיכומו של דבר את הקואליציה
לתמשלה. חבורה אמיצה, אני מאשר לך. אם כי אולי אפילו חבורה שמתאבדים שיעים. תגיד לסיום, אהבת את הסרטון עם היטלר של בן גביר?
היום ונורא, אני חושב ש... אני אומר את זה כבר הרבה מוזמן, בן, אתה מכיר אותי וגם ארי, הרבה שנים בתוך הדבר הזה, ואני אומר לך, אנחנו מתדרדרנו לעומקים מפחידים ומאיימים ומסוכנים. אני חושב שיש קווים אדומים שאסור לחצות אותם, ואנחנו רואים איך קווים נחצים, ואתה יודע, אנחנו יודעים... תחילתה ברורה, סופה מישורנה. צריך לעצור את זה ולעצור את זה מהם. מותר להתווכח, מותר לחלוק, אבל יש קווים אדומים.
אילת פתוחה?
אילת התחילה להיפתח, חבל שלא כמו שאנחנו רוצים, אני מאוד מאוד מקווה.
תשמור לנו מקום.
שהיא תיפתח ותוכל לקבל את פניכם בסדר פנים נאות.
אריה ואני מגיעים, תשמור.
מה, מוזמנים לי כבר מקומות לעוד שבועיים.
בדיוק.
אני אשמח מאוד להריח לכם, תודה רבה לכם.
מאיר יצחק הלוי, תודה.
תודה לכם.
הסיפור הזה, מיום חמישי כבר פרסמה אותו עם המאומה סביב האירוע, זה טל שלב בוואלה. ואנחנו אחרי הפרסומות נתחיל לדבר על הקורונה. הרי, תשמע, כשאתה חוגג פה את הקורונה, כל הזמן מתחזמים דברים שמדהיגים אותי. עכשיו הודיעו שהחיסונים הולכים להיגמר.
כן.
שראית את זה?
הודעה מצוינת. חבר'ה, האחרונים מקבלים פלצבו. יאללה, יאללה, זוזו.
נחמן אש... עכשיו ששואל אותי מישהו אם הישראמן יתקיים השנה. נחמן אש הודיע שיש וריאנט אוגנדי.
טוב, מה אני אמור לעשות עם זה? לקרוא להרצל?
להסביר לי, מה זה וריאנט אוגנדי עכשיו באמצע פתיחת המשק? וריאנט אוגנדי,
אין לך מה לעשות עם פיסת מידע זו.
הווריאנט נמלט. פרסומות ונחזור עם כל זה, תכף חכו לנו. אנחנו רואים שלום וערב טוב לדוקטור אורטל נאמן, מנהלת היחידה לרפואת האם, העובר ויולדות קורונה, בית חולים הציבורי, אסותא אשדוד. שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
50 נשים בהיריון מאושפזות עכשיו עם קורונה, 8 מהן במצב קריטי, וברקע הטריגר של כולנו, פטירתה מזעזעת של אסנת בן שטרית, בת 32, הריון מתקדם, לא חולה בשום מחלת רקע מקורונה, גם העובר נפטר. אתם כבר מתחילים לדעת ולפענח למה, מה הופך את הנשים בהיריון לפגיעות בגילאים כל כך צעירים?
אז קודם כל באמת חדשות קשות לכולנו. אני חייבת להגיד שהיריון, ובמיוחד הריון מתקדם, הוא למעשה גורם סיכון להרבה מחלות זיהומיות נשימתיות אחרות שאנחנו מכירים. וכבר די ברור שגם בנושא של קורונה, נשים בהיריון, בעצם ההיריון עצמו, מהוות קבוצת סיכון לתחלואה קשה של קורונה. אני חייבת להגיד שכבר בתחילת המגפה הזאת, לפני שנה, היינו מאוד דרוכים. אנחנו יודעים שאפילו שפעת עונתית היא מחלה שיכולה להיות מאוד מאוד קשה לנשים בהיריון, כולל שפעת חזירים שעברנו לפני כמה שנים שהקטה קשה מאוד בנשים בהיריון, ולמעשה היינו די דרוכים לקראת זמן רב. לשמחתנו בגל הראשון וגם אל תוך הגל השני באמת לא נתקלנו הרבה בתחלואה קשה בנשים בהיריון.
יכול להיות שהווריאנט הבריטי הוא קצת יותר אלים בקבוצות גיל האלה, אנחנו עוד לא ממש יודעים, אבל מזה כחודש קוראים לנשים בהיריון להתחסן. את יודעת משהו על ההיענות?
אז אכן כנראה שזה קשור גם לנושא של המוטציה הבריטית, שהיא קשה יותר, והיא גם קשה יותר באנשים צעירים, וזה מה שאנחנו רואים בגל האחרון, בכלל תחלואה יותר גדולה באנשים צעירים, גם בילדים, ולמעשה, כמו שאתה אומר, כבר מזה חודש או יותר, קוראים לנשים בהיריון להתחסן, למעשה הכניסו את הנשים בהיריון לתיעדוף של חיסונים, וגם בארץ וגם בעולם, גם ארגון הבריאות העולמי, למעשה מחשיב את ההיריון עצמו כגורם סיכון, ולכן ממליצים לנשים בהיריון להתחסן. אני חייבת להגיד שגם בתור רופאה בקהילה וגם כרופאה בבית חולים, אני דווקא מרגישה שהרבה נשים שיש להם מודעות ושיש להם פתיחות ושהן מוכנות להקשיב, הולכות להתחסן. אני חושבת שבאופן אישי הרבה יותר ממה שציפיתי. הרבה מטופלות שלי שאני פוגשת אותם ואני בדיוק רוצה להמליץ להם להתחסן, הם בעצם מספרות לי שהם כבר התחסנו.
המנוחה לא התחסנה, נכון? אסנת בן שטרית, ככל שידוע לנו.
ככל שידוע לי, לא. יש עדיין הרבה מאוד נשים בהיריון שלא התחסנו. א', מפאת קבוצת הגיל, מדובר על נשים צעירות, וב', לוקח זמן עד שנשים משתכנעות, הן נורא נורא מפחדות, יש פחד מאוד גדול בנושא של החיתונים.
בגלל העובדה שאתה אחראי לעוד חיים, למה מלכתחילה היה סוג של סימן שאלה מעל חיסון נשים בהיריון?
כן, אז קודם כל חשוב לזכור שהניסויים הקליניים שנעשו בחיסונים האלה לא נעשו על נשים בהיריון, בדיוק כמו שהם לא נעשו על ילדים. זה לא קבוצה שעושים עליה ניסיונות בתרופות חדשות או בחיסונים חדשים.
נכון, זה לא אופייני דווקא הזה לחיסון הקורונה, בכלל נכון, נוטים נכון, שלא לנסות תרופות להרבה חדשות.
נכון, בעצם לגבי נשים בהיריון זה בדרך כלל תרופות חדשות או חיסונים, אנחנו מקבלים עליהם מידע ככל שהזמן עובר, ונשים מתחסנות או שבמקרה או שלא במקרה. גם בניסויים של פייזר היו נשים שבאופן אקראי נמצאו בהיריון במהלך הדרך, ו חשוב לזכור שהאנשים האלה זה לא הראה שום בעיה ושום סיכון. אבל מצד שני, עם כל זה שאין הרבה ניסיון ואין מידע ספציפי לגבי נשים בהיריון, כשאנחנו מבינים את המנגנון של הפעילות של החיסונים, במיוחד כמו חיסונים מהסוג של קורונה, אז ניתן להסיק מכך על השפעה שיכולה להיות על ההיריון. למשל, אם אתה משתמש בחיסון של וירוס חי או מוחלש או מומת, יש, יכולה להיות לזה השפעה. בחיסון של קורונה אנחנו בעצם מדובר על, על חלקיק שמוחדר לגוף ומייצר בגוף חלבון שדומה לקורונה, כך שאין שום אינטראקציה עם הווירוס עצמו או אפילו חלקיקים של הווירוס או וירוס מוחלש, ולכן בעצם אין שום סיבה לחשוב שהדבר הזה הוא יעבור לעובר. לגבי נוגדנים, מעבר של נוגדנים לעובר הוא דבר ידוע ומבורק.
תגידי, בסופו של דבר, אז אני מנסה להבין ממך, מה אחוז ההיענות של נשים בהיריון היום לסיכון, והאם הוא גם קשור לקבוצות מגדריות כאן בארץ?
אז קודם כל, אני באמת אין לי מספרים לתת על, על אחוז הנשים בארץ שהתחסנו כשהן בהיריון. גם חשוב לזכור שנשים בארץ בהיריון בשלבים שונים, חלקן בשליש הראשון, חלקן בשלבים יותר מתקדמים, גם רק בעצם לא מזמן התחילו הנשים בקבוצת הגיל הזאת בנשים בהיריון לאזור אומץ במרכאות ולהתחסן, אז אני מניחה שאין המון המון נשים שהן כבר אחרי שני חיסונים במצב שהן באמת מוגנות במידה הרצויה. אם זה קשור למגדר, אני חושבת שזה באמת קודם כל נושא של הסברה ונושא של היענות ונושא של הבנה של מה בעצם החיסון הזה עושה, וגם באיזשהו מקום גם סוג של פחד. נשים רואות מסביב מקרים שכאלה, אין ספק שזה משהו שמאוד מדאיג את כולנו.
זהו, ארי, אתה בתעשי. אני לא נשאל אותך כלום על הווריאנט האוגנדי שמדברים עליו, שהוא מסתובב פה היום כי את רופאת נשים, אבל סתם רצית פשוט להזכיר את זה, כי זה נשמע לי מצחיק, הווריאנט האוגנדי, אם כי זה הרבה פחות מצחיק במציאות. מתי הגיע הווריאנט שיעקוף את החיסונים, אני שואל את עצמי.
זה שאלה שאף אחד לא יודע לענות עליה. החיסונים מהסוג הזה, גם החיסוני שפעת רגילים, למעשה עוברים עדכון כל שנה. יש מצב שכל שנה נצטרך להתחסן מחדש בעדכונים של חיסונים שיותאמו למוטציות החדשות שנגלה.
דוקטור אורטל נאמן, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
פרופסור שלמה מעיין, שלום.
ערב טוב לך.
מנהל מערך הזיהומים בבית חולים ברזילי. כבר לא נשאר לנו זמן, כי לא כל כך במרכז הרפואי ברזילי לא ענית לנו, אבל בכל זאת מדברים עכשיו על וריאנט חדש, הווריאנט האוגנדי. זה אמיתי או שאתם עושים מנסים להטריל אותנו?
לא 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 לא, הווריאנטים צפויים להופיע כל הזמן.
אבל אתם לא נתתם לנו מספיק זמן להתרגל לווריאנט הבריטי. הסיני המקורי הוא בכלל כבר חיית בר מוגנת, כבר לא מוצאים אותו. תנו זמן להתרגל לאחד לפני שאתם מביאים לנו אחד מאוגנדה.
תראו, בואו ננסה להיכנס למוח של הנגיף, חייבים לעשות את זה. הנגיף מתחמק כל הזמן ממערכת החיסון שלנו. הנגיף עכשיו במצוקה מסוימת, ואז הוא מתחמק על ידי יצירת מוטציות, כי הוא לא רוצה להקריב את עצמו על מזבח מערכת החיסון שלנו שמגיבה כנגדו. לכן תהליך יצירת מוטציות זה תהליך טבעי. השאלה היא, האם המוטציות האלה תפגענה בכושר של החיסון שאנחנו כולנו מחוסנים כנגדו. So far, עד עכשיו, הפגיעה היא מינימלית. ואני מניח
כלומר,
שיהיו
החיסונים
גם
החיסונים שבידינו, ככל שאנחנו יודעים, אפקטיביים, הם פוגעים גם בווריאנטים השונים הללו.
נכון, אריה, נכון, נכון. גם בווריאנטים השונים, אבל התהליך הוא בלתי נמנע שתהיינה וריאציות נוספות, מוטציות נוספות, ולכן א', תהיינה התאמות במבנה החיסון של הפייזר או של המודרנה, או של הישראלי לצורך העניין, שתיקחנה בחשבון את המוטציות, אבל מוטציות קורות כל הזמן. עד עכשיו החיסון הוא טוב, אפילו טוב מאוד, לכל הווריאציות הידועות, כולל זו האוגנדית, שכנראה עוד לא נבדקה, אבל בגדול
פרופסור מעיין,
התהליך הוא בלתי נמנע.
פרופסור מעיין, אתה מומחה בעל שם עולמי ל-HIV. מה יותר כדאי, איידס או קורונה?
או לא, אין בכלל מה להשוות. אני נכנסתי לנושא הקורונה והחיסון לקורונה אחרי שמשך 40 שנה ציפיתי, ייחלתי, חלמתי שיהיה חיסון לאיידס, ואין חיסון לאיידס.
אבל יש תרופה.
ויש חיסון לקורונה. עכשיו, לגבי התרופות, יש תרופות נהדרות. ואני מאמין שאנחנו משך הזמן גם נמצא קוקטיילים נכונים לקורונה. בהחלט.
כמו לאיידס.
כמו לאיידס, נכון. אבל באיידס הסיכוי שיהיה חיסון
תגיד,
הוא אפסי.
שאלה אחרונה,
בקורונה יש לנו יופי של חיסון.
שאלה אחרונה בגלל קוצר הזמן. הסיכוי של הנגיף לעקוף את החיסונים טוב יותר במקרה של השיטה הזאת של ה-mRNA או בשיטה הישנה של הנגיף המוחלש ששם זה החיסון הישראלי למשל.
נכון. תראה, היופי שבחיסון של פייזר מודרנה זה הפלסטיות שלו, זה העובדה שאפשר לסנטז מחדש את המולקולה הזאת שלוקחת בחשבון את השינויים שקרו בינתיים בשטח, בשדה. יותר מורכב לעשות את זה עם חיסון חי מוחלש. יותר מורכב, זה לא בלתי אפשרי, אבל יותר מורכב.
פרופסור מעיין, תודה רבה לך שעזרת לנו.
תודה רבה.
בבקשה. יא, ביי ביי.
ביי ביי, פרסומות, נחזור עם האסון האקולוגי הנוראי הזה של הזפת תכף. יגאל בן ארי, מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
איפה אתה היית באיזה חלק של החופים בניסיון להציל מה שנשאר?
נראה שנקרא עד אשקלון, כל ה...
עברת את כל, את הכל?
לרשות הטבע והגנים יש חופים שהיא מנהלת...
לא, שאלנו עליך אישית, על איגל.
כן.
ספר לנו עד כמה שבר גדול.
שמע, זה היום בנורא, מי שאתה יודע, חי את האזור הזה... מקבל ממנו את האנרגיה ואת זה הסיבה שאני קם בבוקר לראות הכל שחור וריח חריף של דלק וסלעים מכוסים בדלק ונורא והיום, נורא והיום.
אני מבין שאת החול יחסית קל לנקות. מה עם הסלעים? איך מנקים סלעים שזה נדבק אליהם ומה, מקרצפים אותם עם סכין?
גם את החול זה לא כך קל לנקות.
יחסית לסלעים.
יותר מהיר. הסלעים זה מסובך מאוד, זה ממש עבודה ידנית איטית. צריך להגיד גם שברגע שהם מתחמם, בצהריים כבר היה הרבה יותר קשה, גם הדלק, הזפת עצמה נהיית יותר נוזלית, גם העידוי שלה, ויש לנו עובד שהוא שפז היום, פחות בכאבי ראש מהדבר הזה, לבות בגרון, כאבי ראש, אני חווה את זה כבר כמה ימים, זה לא סימפטי חומר, זה ממש לא נעים.
תגיד, למה סגרו את החופים רק היום, כשזה כבר מיום רביעי אנחנו מכירים את הדבר הזה? יש לך מושג?
לא, לא בתחום שלי. אני בתחום של לנקות את הזוועה הזאת, זה אפשר לצעודים אחרים.
אפשר בכלל לנטרל את הנזק? מדברים על הרס בתי גידול וסלעים וכל הדבר הזה.
שמע, קצת מוקדם לקבוע, אנחנו עוד לא יודעים את הכל. נראה לי שאת רוב הנזק בעבודה ידנית, שאולי תיקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד מאמץ, אני חושב שאת רוב הנזק אפשר יהיה לטפל. יש דברים שאנחנו עדיין לא יודעים. צריך כאילו, אתה יודע, גם לרדת למים, קצת לצלול, לראות קצת מה קורה על הסלעים. אבל נראה לי שאת רוב הנזק יהיה אפשר בסוף. אני מקווה שאתה יודע, אני מקבל כל מה שצריך, והרבה עבודה, והרבה סיוע של הציבור, כאגב, שיב חבל הזמן, האנשים מדהימים. באים, עוזרים, מתנדבים, עושים עבודה, חבל, באמת.
כשרואים את הקטם בים, אפשר עוד לכלוא אותו, להכיל אותו, לתפוס אותו?
בשלבים הראשונים כן. בשלבים הראשונים כן, את הקטם הזה לא ראו בים, הוא התחיל להתפרק כבר, הוא כנראה יצא 50 קילומטר מערב מאיתנו, נשפך. בשלבים הראשונים שלו הוא נשאר כקטם.
מתחילים לדעת מי זה?
יש מי שחוקר את זה, זה לא בתחום שלי, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע, אבל כנראה שמתחילים להתקרב לזה.
והסערה הביאה את זה יותר מהר לחופי הארץ?
נכון, בסופו של דבר, הסערה שהייתה ככה היה מנה בשלישי, וברביעי כבר קיבלנו אותו את הכל במתחים. כן, זה הסיפור.
ככל הידוע לך לסיום, גם הלוויתן קורבן של זה, או שזה סיפור אחר? הלוויתן שנקבר היום בחוף ניצנים.
לא יודע להגיד בוודאות, יש ככה, עשו עליו איזה ניתוח ומצאו שם כל מיני דברים. לא, אני חושב שגם מי שניתח לא יודע להגיד זה בוודאות, אבל זה כדאי לשאול את אותו אדם, דוקטור אביעד שייני.
אומרים לי שזה לא קשור. יגאל בן ארי, שלא נדע עוד דברים כאלה. תודה.
תודה רבה.
תודה, ביי.
עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראי על שידור עידו כהן, עורכת הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, אחינו ספורטינג קופן ואיללי. התחיל השבוע, אריה, לא
התחיל
משהו.
התחיל שבוע,
מחר אבל נשתפר.
לאט לאט ננקה אותו, עד סוף השבוע. להתראות.
ביי.